שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים זוגיות מעשית. בכל פרק נדבר על זוגיות מנקודות מבט שונות ומעניינות, ותקבלו ידע וכלים פרקטיים שילוו אתכם בדרך לזוגיות שאתם מאחלים לעצמכם. אני הדר זוהר, מנכ"ל המרכז לזוגיות מעשית, ואני שמחה ומתרגשת שאתם איתי כאן. והיום איתנו האישה שאיתי כבר יותר מכמה שנים, שאת מאיזה 2015-16 כבר שאנחנו מכירות, שהייתה תלמידה שלי אי שם לאימון, ומאז הייתי בדרך בזוגיות מעשית בכל צעד שאני עושה. אהובת ליבי, האישה שאני מחזיקה ממנה המון המון המון, והיא גם אשת הסוד שלי והייעוצים שלי, אז קבלו את מירי תיכון, מאמנת אישית למערכות יחסים, ואנחנו היום הולכות לדבר על סיפורים מהקליניקה של מציאת זוגיות, נשים, היום נתמקד בנשים שהגיעו אלינו ככה אחרי ייאוש גדול ותסכול גדול בחייהן, ופנו אלינו לקבל עזרה בקליניקה שלנו. מירי ליפתה אותן, יש להם סיפורים מאוד מאוד מעניינים שאני בטוחה שידברו לכולכן, אז מירוש, מה שלומך?
שלומי מצוין, זה מרגש את ההצגה הזאת, וואו, זה ממש נכון. אני באמת לא זוכרת את חיי לפני החיבור שלנו. אני נורא שמחה להיות פה, ונראה לי שאמרתי לך כבר בעבר, מאוד שמחה שהפודקאסט הזה קיים, ויותר ויותר אנשים יגלו מה זה הדבר הזה, זוגיות מעשית, זה מרגיש לי כמו מצווה לפזר את הבשורה. אז הנה, מאוד לכולם. אני מאמנת אישית למערכות יחסים, נורא חשוב לי להסביר למה אני מחזיקה בהגדרה הספציפית הזאת, כי אני מרגישה שאימון בכלל זה דבר מאוד רוחבי. אתה פותר משהו ואיכשהו שאר הדברים נפתרים במקביל. אז נכון שאנחנו מאוד אמונות על נושא הזוגיות, וזה מה שאנחנו מתעסקות בו, אבל המון אנחנו רואות בקליניקה שכשפותרים מערכת יחסים אחת, גם כל שאר המערכות יחסים בחיים נפתרות, ובסוף זה קם ונופל, כמו שתמיד אומרת, על מערכת יחסים שלנו עם עצמנו. אז קודם כל, אני מאמנת אנשים על מערכת יחסים שלהם עם עצמם, ומתוך זה, המערכות יחסים האחרות בחיים שלהם משתפרות, וזה כולל בראש ובראשונה את הזוגיות שלהם, אבל ממש לא רק. וזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד יפה בתהליכים אמוניים, ואולי החלק שאני הכי אוהבת לראות, שזה כמו אדוות גלים כאלה.
אני מסכים ממש, ואני חושבת שבסופו של דבר, כשאדם בטוב עם עצמו, אז הוא יכול למצוא זוגיות בקלות, והוא יכול להיות בזוגיות בקלות, ואני מאוד מאמינה בקלות ופשטות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות איפה שקל לנו, איפה שפשוט לנו, איפה שזורם לנו, וזה רק כאשר קל וטוב לנו עם עצמנו. אז הכל מתחיל בסיפור הפנימי ובמערכת יחסים שלנו עם עצמנו. וספרי לי על הקשר שלך לזוגיות מעשית.
זה מצחיק שהשתמש במילה פשטות, כי חשבתי לעצמי איך אני אסביר לאנשים למה החיבור שלי למודל הוא כל כך חזק, וזו פשוט המילה הראשונה שעלתה לי לראש. אז אני רגע אתן הקדמה, שבעצם ביום שהגעתי לעולם האימון, את היית קבלת פנים שלי, זאת אומרת היית המורה הראשונה שלי עוד במכללת גומה, שבה רגע רק למדתי אימון בסיסי, מה שנקרא, וידעתי שאני אלך לכיוון של מערכות יחסים, זה כאילו שבגדול ידעתי מה אני רוצה לעשות, אבל לא היה לי בדיוק את המפה, או את המצפן, או לא יודעת איך לקרוא לזה, של איך לעשות את זה. כי אתה לומד אימון, אבל אתה לא לומד אימון לזוגיות, או אימון למערכות יחסים, אתה לומד משהו מאוד כללי. ובעצם את לקחת אותי תחת חסות טכניקה לזה, והרבה לפני שהיה קורס של זוגיות מעשית, כמו שיש ורץ היום, היה הדר ומירי, שלימדת אותי בעצם כמו מורה פרטית, זכיתי את המודל ואת התיאוריה ואת התורה, ופתאום זה היה כל כך הגיוני הכל. אמרתי לעצמי, אוקיי, זה מה שחיפשתי. את הפשטות, את ההיגיון, את הפרקטיקה, את התורה הסדורה שאומרת, אם הם יעשו ככה, אז יהיה ככה. וככל שהתחלתי להביא את זה לקליניקה, אמרתי, אוקיי, זה לא רק לך הגיוני ופשוט, זה הגיוני ופשוט לכולם. אז איזה כיף, אז הנה, את יכולה להביא את עצמך, ואת יכולה להביא מודל סדור כל כך, שפשוט עובד נקודם. אחרי זה גם כשכבר פתחת את הקורס, אז זכיתי גם ללמוד בקורס, וגם לתרגל את הקורס, וגם באמת אני חושבת שאנחנו עושות דרך מאוד מרגשת ביחד, כי המתאמנים הרבה פעמים גם באים דרכך, וגם כשהם באים אליי לא דרכך, הם זוכים ליהנות מהמודל הזה. אני חושבת שזה קורס שהייתי לוקחת עוד 40 פעם, הייתי לוקחת אותו פעם בשנה, לרענן רגע את המקום הזה, כי אני חושבת שכל מטפל או מאמן שמקשיב לנו עכשיו, יתחבר לתחושה, שאתה נורא רוצה תחושת ביטחון כשאתה יושב בקליניקה מול אנשים, אתה רוצה תחושה של מקצוענות, ובגלל זה גם אני מרגישה שאני מאוד מתמקדת בשנים האלה, בזה, בלשבת בקליניקה מול אנשים, ולעבוד איתם רק על מציאת זוגיות או שיפור הזוגיות הקיימת שלהם. אם הם עכשיו בצומת קריירה, אני אשלח אותם למאמן אחר, זה לא המקום. אני חושבת שזה המקצוענות שלנו, שאנחנו על זה. והתוצאות הן טוב, אנחנו נשתף ונספר תכף, אבל הן מגיעות.
אז קודם כל תודה, זה ממש מרגש לשמוע את החיבור שלך למודל ואת האמונה שלך בו והשימוש שלך בו. אני באמת מאוד מתחברת לזה, ודיברת על המילה ביטחון, ובעצם בסוף זה הבסיס להכל. הבסיס לזוגיות, הבסיס להצלחה עסקית, הבסיס להיות מסוגלת להשפיע ולהעביר הלאה את מה שיש לנו, כי כשיש לנו ביטחון, אז בעצם יש לנו את האומץ להביא אותנו ולהיות במקום שאנחנו רוצות להיות בו, בין אם זה בזוגיות שאנחנו רוצות להיות בה, ובין אם זה במקור ההשפעה שלנו בעולם. אז בואי ככה נשמע, ספרי לי על איזשהו תהליך מעניין שהגיע אלייך. מה היה שם?
וואי, בשמחה. זה כאילו הנושא האהוב עליי. אז אנחנו כמובן לא נסגיר שמות ולא יותר מדי פרטים מזהים, אבל אני רוצה רגע לתת לזה הקדמה קטנה. כי אני אגיד עליה שהיא מהממת ומוצלחת והכל, וזו האמת. Okay, זה לא שזה איזה סופרלטיבי, באמת יש לי את המזל בתחושה שלי, שנכנסות נשים שהן מדהימות ומוצלחות מאוד, ויש להן את הבליינד ספוט הזה, משהו שלא עובד בזוגיות, אבל עובד בכל תחום אחר בחיים שלהן, ולא הופך אותן לא לפחות מוצלחות ולא לפחות טובות, ומאוד קשה לי עם הקלישאות שמסתובבות, טוב, אז איך אין לה זוגיות, אז היא בררנית מדי, אז היא זה, וככה הנשים האלה באות אלינו, שכל מה שהן שומעות זה, טוב, אז כנראה שאת לא רוצה מספיק, את בררנית מדי מוטב, וברגע שהן מתיישבות בקליניקה, אני חושבת שהתפקיד שלי זה לראות הרבה מעבר לזה, רגע, למה באמת? למה באמת קשה לכם זוגיות? למה למרות שאת, כל הדברים הנהדרים האלה, ספציפית הזוגיות, זה התחום שקשה לך בו, והאישה הספציפית שאני מדברת עליה עכשיו, הגיעה אלינו ואליי לקליניקה בגיל 35, בעיקר עם תחושה של אם זה לא קרה עד עכשיו זה כבר לא יקרה, בוא נתחיל עם זה שזו התחושה הכי רווחת אולי, ולמה שמשהו ישתנה דווקא עכשיו, אבל היא גם הגיעה כשבעצם כל חיי הבוגרים, היא לא הייתה באיזושהי זוגיות ארוכה או משמעותית, ואלה שהיא כן הייתה בהם, תמיד הסתיימו במפח נפש של אני לא מצליח להתאהב בך, או אני לא מצליח לפתח את הרגשות שהייתי רוצה לפתח בשלב הזה. אז האמונה הרווחת שהיא הגיעה איתה זה שאי אפשר להתאהב בה. היא unlovable מה שנקרא, בה לא מתאהבים. ואני זוכרת שסיימתי את הפגישה הראשונה, ואמרתי גם לך, תקשיבי, היא יפייה. קודם כל היא יפייפייה. והיא נעימה ומוצלחת ואינטליגנטית ותואר שני בזה ועבודה משמעותית והכל הכל הכל. ועכשיו צריך להבין אז למה היא מגיעה לסיטואציות האלה, למה בעצם כל פעם זה נעצר בשלב הזה. עכשיו זה מאוד מקל עליי את העבודה כשיש איזה תבנית, כי לפחות אתה יכול להתחיל להבין איפה זה תמון. אז העבודה הראשונה שאני עושה בעצם זה רגע להבחן, ולהבחן ברצינות, ופה המודל הוא מה שנותן את תחושת הביטחון בעצם. את יודעת שאת יושבת מולה והיא אינדיבידואל, היא לא דומה לאף אחת אחרת שיש לך בקליניקה. אבל יש דברים משותפים, יש דברים שהמחקר והמדע והדר נתנו להם איזשהו מענה, זאת אומרת, אז אני בודקת רגע באיזה תודעה היא חיה את החיים שלה, למה היא מגיעה למקום הזה.
כשאת אומרת באיזה תודעה, בואי רגע ניתן איזשהו הסבר, ורגע אני רק אוסיף כוכבית שאני מסכימה איתך ששלב ההבחון הוא שלב סופר סופר קריטי ומהותי, כי בעצם כשהאבחון שלנו הוא שגוי, זה קצת כמו רופא, להבדיל אלפי הבדלות, שהדיאגנוזה שגויה, אז בעצם כל הטיפול שהוא יתאים למטופל, יהיה שגוי והמחלה רק תלך ותגבר. ואותו דבר אצלנו, כאשר האבחון הוא לא מדויק והוא לא נכון, אז בעצם התהליך, כל האסטרטגיה שאנחנו בונות וכל התהליך שאנחנו לוקחות אותן, יכול להיות תהליך בעצם שיגרום להם למפח נפש ולהרבה, כלומר לפחות טוב מטוב, והדבר הזה יכול לגרום לתחושות כישלון ולמקום מאוד קשה, ולכן האבחון הוא סופר סופר חשוב וקריטי, והוא באמת פריצת הדרך הרבה פעמים בתהליך. אז כשאת אומרת להבחן את התודעה, אז בואי ככה נסביר למי שמאזין לנו ולא מכיר את עניין התודעות של זוגיות מעשית, מה את מאבחנת שם?
אז אני אגיד מאוד בגדול, קודם כל אני רק רוצה להגיד את זה, שבאמת גם הרבה פעמים נכנסות אלינו נשים שעברו טיפולים ואימונים וכו', ומגיעות יותר פצועות מאשר מחוזקות מזה. אז זה באמת משהו גם שמאוד חשוב לשים לב אליו, שאתה מרגיש את החיבור ואת הכימיה ואת ההתקדמות כשאתה נמצא בתהליך. וגם הדבר השני זה שעם כמה שזה מדהים שאתה קורא, נגיד, נשים שעוקבות אחריך באינסטגרם וכו', אבל בסוף אתה צריך רגע שיבחנו אותך. אתה יכול להשכיל מזה, אתה יכול ללמוד מזה המון דברים, אבל יש משהו בלהיות האינדיבידואל שיושב בחדר, ורגע הכל בפינצטה מותאם אליך, שהוא בכל זאת מביא לרמה אחרת של תוצאות בסופו של דבר. שניהם חשובים בעיניי, אתה גם צריך את הידע, אבל אני רואה כשאישה מתיישבת וכל כובד המשקל הוא עליה, אז אפשר פשוט להגיע לתוצאות הרבה יותר מדויקות. עולם התודעות בעצם, מצחיק להסביר את זה לממציאת המושג, אבל אני תמיד מדמה את זה בקליניקה, למשקפיים שהבן אדם חובש ודרכם הוא רואה את העולם. אז בעצם המודל מחולק כך, שיש כמה וכמה זוגות של תודעות, שמתוכם אנשים מנהלים מערכות יחסים. רק בכותרות אני אגיד, אני יכולה להיות בתודעת אימא, אני יכולה להיות בתודעת ילדה, ובאיזה תודעה שאני חיה את החיים שלי, ככה בעצם כל מערכות היחסים שלי ייראו. זה גם לא יהיה רק בזוגיות, אנחנו נראה את זה, כמו שאמרתי, בצורה מאוד רוחבית. וזה ישפיע על ההתנהלות שלי. ואם נתת את המטאפורה של הרופא, אז בעיניי, וזה גם הסבר שאני תמיד נותנת להן, אם את עכשיו תיכנסי אליי, ואני אנסה לפתור סימפטום, אני אגיד, אוקיי, למה את מתעצבנת מהר? למה את לוקחת באופן אישי? למה את מרצה? אז אני פשוט 6 שנים תשבי אצלי, ואנחנו נעבור סימפטום. אבל אם אני יודעת להגיד את הדברים האלה את עושה, כי את מתנהלת מתודעת אימא, ואני יודעת להגיד מה זה אומר, ואני יודעת להגיד לך שומעת, אם נצליח לעבור לתודעת אישה, שזה התודעה ההרמונית, הנכונה, לחיות מתוכה את החיים שלנו, כל הסימפטומים האלה ייפטרו מעצמם, זאת אומרת, אנחנו רק צריכות למצוא את הכותרת, את התופעה, ולא להתעסק בסימפטום. אז כל הדרך וכל התהליך נראה אחרת, כי ברגע שהאישה הנהדרת הזאת התיישבה אצלי, והיה מאוד ברור שהיא נעה בין תודעת אימא לילדה, תלוי איפה היא כרגע בסיטואציה, אז היה אפשר להתחיל לעבוד על זה בצורה מאוד יסודית ועמוקה, אבל רוחבית. לא להתחיל עכשיו להתעסק בכל סימפטום לחוד, וזה כמובן מאוד מקצר את הדרך.
אז בעצם מה שאנחנו רוצות לעשות, זה הדבר ראשון, לאתר את התודעה, ואז זה ממוסס לנו הרבה מאוד אמונות, פחדים, התנהגויות, דפוסים שיש בדרך, ואנחנו בעצם באופן הזה נותנות להם מענה שלם ורוחבי, כמו שאת אומרת, שגם מקפיץ אותן מאוד מאוד במקום שהן נמצאות, למקום שהן רוצות להגיע אליו. ולא צריך עכשיו תהליך מאוד ארוך, של הרבה מאוד שנים, עד שמאתרים דבר דבר, כי אנחנו בעצם הולכות על המטריה, על משהו שהוא בעצם לוקח בתוכו המון המון חלקים, ועובדות מהשורש.
נכון, וגם שזה אולי משהו שאני נורא חשוב לי להגיד לזכות עולם האימון, אנחנו מתעסקות בלהגיע מ-X ל-Y, ולא למה הגענו ל-X, נכון. שזה בעיניי, ברור שאנחנו נוגעות גם בעבר, ותכף ניתן גם את הדוגמה אצלה, למה בעצם התקבעו אצלה כל מיני דברים, אבל כמו שאמרת, אנחנו לא נבזבז על זה את הזמן. אנחנו סוף נגיד, אוקיי, יש מקומות בחיים ובטח בתהליכים אימוניים, שיש דרך יותר נכונה, בואי רגע נתכנס אליה, ואז הדברים ייפתרו, נעשה ונשמע, לאו דווקא, עכשיו נשקיע המון המון זמן בלהבין למה, אבל בפועל לא ישתנה שום דבר. אז אולי אני, יש לי באמת אלרגיה לבזבוז זמן, ואני מאוד אוהבת דברים פרקטיים, ואני מאוד אוהבת תוצאות, זו האמת, אנחנו יודעות את זה, מדברות על זה לא מעט, ואני אוהבת את זה, שזה מאפשר את זה, שאנחנו הולכות בדוח למטרה. הוא, נכון? מתאמנת אחת זה ייקח שנתיים, ומתאמנת אחת זה ייקח חצי שנה. אבל אנחנו נגיע למטרה, גם מבחינתי אין אופציה אחרת, זאת אומרת, אין פלן בי. אני לא יכולה לדמיין לרגע, שתשב אצלי מישהי, ואני אגיד, טוב, אולי היא לא, אין דבר כזה. לא, נמצא את הדרך, ניסוי ותהיה, אבל נמצא את הדרך. ועם האישה הספציפית הזו, אחד המאפיינים המובהקים היו, שכל פעם שהייתה נכנסת למערכת יחסים, היא בעצם הייתה עושה אדפטציה מוחלטת לגבר שמול. זאת אומרת, אם הוא אהב טיפוסרים, אז אנחנו נתעניין בטיפוסרים. ואם הוא יותר בן אדם שאוהב לשבת בבית, אז אנחנו נשב בבית, למרות שאולי היא דווקא יותר אוהבת לצאת ומסיבות ויש דברים אחרים, וזה ממש היה בכל דבר קטן. עכשיו, זה לא רק לרצות. יש הבדל בין קצת לרצות, שזה אפילו לפעמים בריא וטוב במערכת יחסים, לבין שאני מתאימה את עצמי באופן מוחלט לצד השני. עכשיו, כשהדבר הזה...
כן. שבעצם ההתאמה הזאת אומרת ביטול שלי.
ממש. ביטול, אבל לא... לא, לא באמת, כי אני מבטלת, 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 אבל בסוף אני מתפוצצת. כי לא שמתי על השולחן רגע אותי. אחד הדברים שהביאה מאוד מהר לקליניקה, זה שהיא מרגישה שהיא מאוד קשה במרכאות כפולות, סוערת, מתעצבנת מהר, וזה משהו שמאירים לה עליו כל החיים. עכשיו, למה אני אומרת, אם אתה פותר את התופעה, אתה פותר את הסימפטום? כי כשאתה מבין לאיזה תודעה לעבור, אז שנייה נפטרים שני דברים. אחד, את תתחילי לדבר את עצמך ולשים את עצמך על השולחן, וכשתעשי את זה, את תתעצבני הרבה פחות, כי את תהיה הרבה פחות עייפה, את תהיה הרבה פחות מותשת, הדברים שלך יהיו על השולחן, אף אחד לא יתעלם ממך, אז את פותרת המון המון סימפטומים, בדבר אחד לא גדול מאוד, שצריך לעשות בו רגע שינוי.
וגם הפתעה בעצם של מה אני באמת רוצה וצריכה, ומי אני ומה אני, זאת אומרת, אנחנו לא מעבירות אותם כאיזשהו שטנט, אלא עם כל אחת אנחנו באמת רוצות להבין מה הצרכים שלה, מה נכון לה, מה יעשה אותה שמחה, לא משנה רגע אם זה בזוגיות או בחיים בכלל, ובעצם זה אגב מבחינתי החיבור לפשטות, כי זה החיבור למהות, לא לתדמית הזאת שאני רוצה להציג בחוץ, אלא באמת למשהו פנימי שמאוד מאוד משמח אותי וממלא אותי. וזה מכאן בעצם אנחנו יכולות להגיע לכל מקום.
זה בול, וזה, אני חושבת שבמקרה שלה היה ממש המהות, כי גדלה במקום מסוים שמבחינתה פחות אהבת הסטיגמה שלו, זה לא הורים מאגרים שפחות אהבת הסטיגמה של זה, גדלה במקום שפחות הרגישה שהיא חלק, שהיא שייכת, שהיא דומה, ובגלל זה בגיל מאוד צעיר, מה המנגנון ההישרדות, אנחנו כולנו רוצים שייכות, אז איך נייצר אותה, נכון? אז אני אתאים את עצמי, אני אהיה בול מה שהם מצפים ממני להיות, ואז אולי יאהבו אותי. ואז מגיע הקאץ' הכי גדול, שבסוף, אם אני לא אותנטית, ואם אני עסוקה בתדמית שלי, אז אי אפשר להתחבר אליי, ואם אי אפשר להתחבר אליי, אז אי אפשר לייצר אינטימיות, ואם אי אפשר לייצר אינטימיות, אז אי אפשר לייצר התאהבות. וזה אחד הדברים שהכי בלטו שם. אני בשלב מאוד מוקדם, העבודה הייתה על להכיר לה את עצמה, איך את אומרת, לתת לה את השורש שלה, ובעצם להבין רגע מי היא, למה היא כל כך כן שווה, למה היא כן כל כך טובה ונהדרת ונפלאה, והיא באמת כזו, זאת לא הייתה עבודה קשה. אבל אני מרגישה הרבה פעמים שהתפקיד שלי זה להיות מראה, מראה אמיתית מאוד, אבל מראה שאף אחד עוד לא טרח להראות לה עד היום, והיא לא טרחה להראות לעצמה, ומספיק שהיא מסוגלת לשבת לכתוב על עצמה 20 דברים שבגללם היא תהיה הבת זוג הכי מדהימה שיש, ומשהו משתנה, ואם אני עוד מבקשת ממנה להקריא את זה לעצמה כל יום, אז בסוף המוח שלה מתחיל להאמין לזה. ובעצם ההתחלה, וזה כן חשוב לי להגיד פה, כי לפעמים נשים באות אלינו עם כל מיני ציפיות, לפחות במה אני מאוד מאוד מאמינה בו. אנחנו לא בדייטים בהתחלה, ואנחנו לא באפליקציה בהתחלה, ואנחנו מתרגלות על יבש, כי היא קשה באימונים וקל בקרב, זאת אומרת, היא חצי שנה לפני שהיא בכלל חזרה לאפליקציה, כי רגע היא צריכה, אם עכשיו, אחרי חודש, היא תיכנס שוב לאפליקציה, אנחנו נקבל בדיוק את אותו הדבר, נדבר על זה תכף, על למה זה משנה את הכל בסוף, אבל הרגשתי שקודם כל היא צריכה להתחזק מאוד במי שהיא, ומה בכלל היא רואה בעצמה. היא גם גרה באותה תקופה עוד אצל ההורים מכל מיני סיבות. אז רגע, להאמין בעצמך מספיק בשביל לצאת מהבית, ולסמוך על עצמך. דברים שהם ממש חלק מתודעת אישה בסופו של דבר. ממש לעבוד על זה בצורה הדרגתית, עד שיושבת מולי אישה שמסוגלת להגיד, מישהו התחיל איתי, אבל הוא לא עונה לי על מה שאני מחפשת בגבר. זה משפט שמעולם לא נאמר בכל חיי הבוגרים, כי היא אף פעם לא הרגישה מספיק טובה. אז אם אנחנו מדברות תמיד על תהיי בתדר בוחן, תהיי במקום שאת בודקת, אם מישהו מתאים לך, אז אם מישהי נמצאת במקום של חוסר ערך עצמי, או שמאמינה שהיא כמו שהיא, זה לא מספיק טוב, והיא צריכה להיות בול מה שהוא רוצה, אז היא לא מסוגלת להיות בתדר הזה, היא בכלל לא במקום הזה. בגלל זה, זה מאוד חשוב להתחיל מהיסודות. רגע, כמו שאנחנו אומרות, מה מערכת היחסים שלך עם עצמך? מה את חושבת על עצמך? כמה את אוהבת את עצמך? איך את מדברת על עצמך? והרבה פעמים הן אומרות לי, אבל איך? איך אני משנה את זה? ואני אומרת להן, זה קודם כל, כל הזמן, זה נון-סטופ, זה לא כפתור שאנחנו לוחצות עליו עכשיו, ואת תקומי בבוקר, לא, את כל יום תתאמני, ולהגיד לעצמך מילים יותר יפות ויותר טובות, ובסוף תקומי בוקר אחד, ותאמיני לעצמך, כי זה עבד.
אז זה שהוא בעצם משהו שמאוד מאוד חשוב רגע שאנחנו נציין אותו גם ככלי, שבעצם אין קסמים, וזה לא גם דבר נוסף מעבר לזה שאין קסמים, זה בעצם לא נגמר מתישהו. כלומר, כמו שעבודה על זוגיות או השקעה בזוגיות היא לנצח, כל זמן שאנחנו בזוגיות, גם עבודה על עצמנו היא נצחית. זאת אומרת, יש תמיד את ההרגלים ואת התפיסות שמאיימים לחזור, ואם אנחנו רוצים באמת שמשהו ישתנה, זה חייב להיות באיזושהי התמדה לאורך זמן, אחרת אנחנו נחזור בדיוק למקום שהיינו, וזה חלק מההסכם שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו ברגע שאנחנו בוחרים בשינוי, שהוא יהיה לאורך זמן, שזה לא זבנג וגמרנו, ולנצח זה נשאר, בדיוק כמו בחדר כושר, שכל פעם אני אומרת למאמן שלי, תגיד מה עכשיו, כל החיים אני אצטרך לבוא לפה, אם את רוצה לשמור על מה שהעסקת, אז את צריכה כל החיים, כי ברגע שנפסיק, שלושה שבועות אולי הגוף זוכר לנו, ואז אנחנו חוזרים מה שנקרא לאותה רפיסות. אז אותו הדבר קורה לנו גם ברמה הנפשית. אז בעצם היא הגיעה אלייך, ושמעת את האמונה המאוד מעכבת שלה, והבחנת את התודעה שלה, ואז בעצם מה היה התהליך? מה בעצם קרה שם? מה עלה? מה צף? ספרי לי על ההתנגדויות, על דברים שעלו, על אכזבות, דחיות. זאת אומרת, מה בעצם היה שם בתוך התהליך הזה? מה היא עברה? מה עברתם ביחד?
בטח, אני אשתף, וזה גם מאוד מתקשר למה שאמרת לפני רגע, כי בסוף כשבן אדם מגיע לתהליך, יהיה הרבה פעמים שני צעדים קדימה, צעד אחורה, שלושה צעדים קדימה, שני צעדים אחורה, ובעצם ההתחייבות שלנו אחת לשנייה, זה שלא מפסיקים עד שמגיעים, אז זה קודם. עכשיו, המון פעמים באמצע הדרך ובתחילתה, יהיה את המקום, וספציפית אצלה, קודם כל בגלל שביקשתי עוד לא לצאת לדייטי, ובגלל שביקשתי רגע להיות בעבודה עצמית, אז איפה השעון המתקתק? איפה זה שעוד רגע אני בת 36? את מבזבזת לי את הזמן במרכאות כפולות או מכופלות. אז זה התנגדות מספר אחת אולי שעולה המון. מה קורה עם שעון החול? ואנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו בלחץ, שום דבר טוב לא יכול לצאת. אז אחת העבודות הראשונות זה להבין שזוגיות יכולה להיות לה גם בלעדיי. אבל זוגיות טובה ובריאה ואיכותית היא שווה את הזמן שלנו. והיא שווה את ההשקעה שלנו גם הכלכלית וגם האנרגטית וגם טיפה אורך רוח שנדרש בשביל הדבר הזה.
גם את יודעת, בסוף, יש בחירה אחת שהיא הכי חשובה בחיים שלנו, וזה הפרטנר שאנחנו נבחר. בעצם, תת, אנחנו יכולות לעבור 1,000 פעם דירה, ואנחנו יכולות לעבור 1,000 פעם קריירה, ופרטנר שהוא יהיה בסוף ההורה של הילדים שלנו, זה בחירה חד פעמית. זאת אומרת, זה לא הזוגיות שאני הולכת ונפרדת וכו', אני מדברת על הזוגיות הזאת שאנחנו רוצות לבחור, להקים איתה משפחה ולהישאר איתה. והפרטנר הזה הולך להיות איתי בתפיסה, ברעיון, כל החיים. וזה הדבר שאני צריכה להשקיע את כל האנרגיה שלי בו, שהוא יהיה הפרטנר המדויק והנכון, וזה שבאמת יהיה לי טוב איתו לאורך כל החיים, ושהחיים שלו יפכו להיות איזושהי מלחמה אינסופית של הישרדות, ושל פשוט להיות ביחד כי יש לנו ילדים, ואת הדבר הזה הכי טוב לעשות לפני שמוצאים את הזוגיות. ולא כשכבר הזוגיות, וצריך לשנות את החוזה הזוגי, ואנחנו יודעות כמה זה מורכב, ולא סתם 60% מהטיפולים הזוגיים בעולם נכשלים, אצלנו יש שיטה אחרת שעובדת טוב, אבל בוא נגיד, הרבה פעמים טיפולים קלאסיים, חלילה, אני לא אומרת שום דבר על אף מטפל, אבל לא סתם, זה מאוד מאוד מאתגר, ואני תמיד ממליצה להשקיע את כל המשאבים של זמן, אנרגיה, כסף, בתהליכים לפני מציאת הזוגיות, כי בסוף זו הבחירה הכי מהותית שתהיה לי בחיים. הכי מהותית, והיחידה שהיא לא הפיכה. זאת אומרת, אם עכשיו הבאתי עם הבן אדם הזה ילדים, הוא לנצח יהיה אבא של הילדים שלי, לא משנה ממש. מה יקרה.
זה כל כך מדויק, וזה גם, אני חושבת שהמון פעמים, זה מה שאנחנו רואות בסופו של דבר, כי באים אלינו גם לא מעט בפרק ב', ובאים אלינו לא מעט לפני פרק א', והרבה מתאמנות יגידו לי, למה חברות שלי מוצאות זוגיות ככה, ואני צריכה לשבת בקואוצ'ינג? אז קודם כל, כלל מספר אחת, כל החשיבה שהיא קצת יותר קורבנית, וקצת יותר אומרת, למה לי, למה העולם עושה לי את זה, זה אחד הדברים הכי מעכבים בעולם, וגם זה הייתה התנגדות מאוד, כשהיא ישבה אצלי בזום, האמת לא בקליניקה, אבל במפגשי זום שלנו, אחת ההתנגדויות הגדולות שעלו, כשאנחנו 3-4 חודשים לתוך התהליך, ואני מבקשת ממנה להתאמן על איך היא מביעה דאטה במקום העבודה, באיפה שהיא צריכה, בלימודים שלה, בכל המקום שהיא עושה, להתחיל להביע את דאטה, לא לפחד מהתגובות. אז מבחינתה, למה אני מבזבזת את הזמן ולעשות את זה פה? שבעצם, הנה, אני ב-35, אני עדיין רווקה, לא השתנה כלום. זאת אומרת, יש המון תסכול, יש המון כאב, כי זה באמת הסוגיה אולי הכי קשה שיש לנו. בדידות זו סוגיה קשה, וכשאנחנו אומרות חיבור לפשטות, הרי מה שקורה בכל לא יודעת, 20 שנים אחרות, כולנו התרחקנו מאוד מההגדרות, כולנו התרחקנו מאוד מהצרכים ומהרצונות שלנו, איפה שגבר הוא יכול להיות גבר, ואישה יכולה להיות אישה, והכל נורא מבלבל. אז אני באה ואומרת לאישה שכבר 10 שנים בעולם הדייטים, שומעת, כשנגיע לדייט, מאוד חשוב שאת תדעי לבקש את מה שאת רוצה, ומאוד חשוב שאת תדעי בכלל מה זה הדבר הזה שאת רוצה וצריכה, אז בואי נתאמן על זה. במקום אחר קודם, זה מרגיש לה שאני ממציאה פה משהו שלא יכול להיות, שיום אחד היא תגיע, והיא ממש תוכל לבקש את מה שהיא רוצה, ומישהו יישאר איתה אחרי זה. זאת אומרת, יש הרי כל כך הרבה חשש במקום הזה. אז קודם כל כן, התהליך הוא להתאמן על יבש, והאימון הזה דורש כמה דברים, לחזק את התודעה על כל המשמעויות של זה, לעבוד על האהבה עצמית, שזה מספר אחת, כי אם היא לא תאהב אותה, אז איך מישהו אחר יאהב אותה, זה הרי שיח עקר בכלל. ויש גם לא מעט בעיניי, שהוא מעט הדרכתי, ממש על התנהלות. איך אנחנו לא לוקחים דברים באופן אישי, מדי, ואז כל הזמן נותנים לעצמנו פרשנות שלילית, ורק מורידים את עצמנו עוד יותר. איך אנחנו בעצם מגיעים למקום שבו, הבוסית שלי בעבודה אומרת משהו, ואני מצליחה להגיד לעצמי, זה שלה, זה לא שלי. אני עשיתי את מה שמצאתי לנכון, וגם אם היא לא חושבת ככה, זה לא אומר שאני לא בסדר. עכשיו, בסיטואציה הפיצית הזאת, שקורית לכל אחד מאיתנו 2,000 פעם בשנה, תמונה כל התודעה שלנו, זאת אומרת, איפה אני שמה את עצמי מול בני אדם אחרים. אז במשך לא מעט חודשים, התרגול היה תרגול מעט סיזיפי, אבל כזה שבו כל פגישה עולים מדרגה, אם למדת רגע מה טוב בך, אז בואי עכשיו נראה איך את לומדת לקבל מאנשים אחרים, איך את בכלל לומדת שמגיע לך לקבל, וזה מתחיל מרגע לקבל מחמאות, או לקבל מתנה, או לבקש, שזה כבר שלב יותר מתקדם, זאת אומרת.
אני רק רגע אגיד משהו על לקבל, אז בעצם אתה דיברת על המקום של ללמוד לקבל, ובואי חשוב שנזכיר שהמהות של להיות בתודעת אישה, היא בעצם להיות באנרגיה מקבלת, להבין שלא משנה מה, אני ראויה, מגיע לי, וברגע שאני לומדת לקבל, אז אני בעצם יכולה לתת. אישה היא כמו לצורך העניין שרכב לא יכול לנסוע בלי דלק, ורק אחרי ששמים את הדלק, עכשיו אני יכולה לתת לגבר שלי את כל עולמי. ולכן המקום הזה של ללמוד לקבל הוא שיעור סופר סופר חשוב. אז בעצם בואי רגע נשמע מה עברתן שם. את מדברת על המקום הסיזיפי, מה בפועל היא הרגישה, עם מה היא הגיעה ככה ממפגש למפגש?
במפגשים הראשונים יש הצפה מאוד גדולה, של באמת, אנחנו מדברים על הנושא הכי כאוב בחיים שלנו, מן הסתם, יש לא מעט תסכול, יש לא מעט כאב של כל השנים שהיא מגיעה איתן למפגש הזה, וכל הניסיונות הכושלים שהיו עד עכשיו, יש בעיקר הרבה מאוד חוסר אמון, שמשהו יכול להיראות אחרת. ככל שאנחנו רגע עוברות את הדרך ביחד, ששוב הדרך הזאת כוללת גם, ובראש ובראשונה לחזק אותה, ולהבין מי ומה היא, הדרך הזו גם כוללת לגרום לרגע להסתכל על החיים שלה, ולראות איפה כן דברים עבדו לטובתה, ואיפה כן יש לה הרבה מאוד מזל, והרבה מאוד הצלחה, זאת אומרת, בסוף אני מרגישה שהעבודה האמיתית היא להפריך אמונה אחרי אמונה, את האמונות המקבילות שיושבות לה בראש, כדי שהיא תוכל בכלל לפתוח איזשהו שער קטן, שאומר אולי יש סיכוי שזה גם יכול להיות אחרת, כי כל החומות הגנה שמגיעים איתם אחרי 10 שנות דייטים, הן מאוד מאוד גבוהות. אז בעצם כל פעם שאנחנו מצליחות להפריך אמונה ביחד, ופתאום היא חובה איזו הצלחה בתחום אחר דרך, כל פעם שאנחנו מצליחות רגע שהיא תגיד משהו טוב על עצמה, שהיא תוכל שנייה להסתכל במראה ולראות את מה שאני רואה, את היופי החיצוני שלה והפנימי שלה, כל פעם שהיא מצליחה רגע לתעד מחמאות, היא, וואו, יש עוד אנשים שחושבים עליי, דברים טובים בעצם, זה לא רק מירי משקפת לי, כי היא המאמנת שלי, לא, רגע, הנה, יש גם אנשים מבחוץ.
אז בעצם מה שאת אומרת לי, החלק הראשוני של התהליך הוא בעצם גם חיבור למהות פנימית, וגם חיבור לזהות ולחוזקות, למסוגלות וליכולות, ואז בעצם כשמישהי עוברת את התהליך הזה, ומתחילה לאהוב את עצמה ולשחרר את התחייה העצמית והביקורת, ומתחילה לאמץ חמלה, ומגדילה את הביטחון שלה בעצמה, ואת הערך שלה, שבעצם זה על פי כל מה שתיארת לנו פה, ובעצם מפסיקה להיות מנוהלת מאמונות מעכבות, אז הדבר הזה לוקח, יכול לקחת ככה בין מספר שבועות למספר חודשים, אנחנו תמיד בשאיפה שהתהליכים יהיו באופן יחסי יותר קצרים, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינות בזה שאנחנו לא מחפשות איך למשוך את הזמן, אבל זה מאוד מאוד תלוי אדם, תלוי מחויבות, תלוי בשלות. אז בעצם אחרי שאנחנו עברנו את השלב הזה, מה היה לכם? ספרי מה הגיע לקליניקה.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעות מי אנחנו, אז איזה גבר אנחנו רוצות, אז מה אנחנו רוצות, לאן אנחנו שואפות. אנחנו עוברות באמת שלב של לזמן את הזוגיות הזאת לתוך החיים שלנו. ופה זה מאוד חשוב להבין, שבלי הקרקע היציבה אי אפשר לבקש משהו, כי אם את לא מאמינה שמגיע לך לקבל את זה, את לא תקבלי, זה ברור. ובשלב הזה, שהוא מאוד משמעותי, את פתאום רואה אישה שמעזה לבקש, ואת רואה אישה שמעזה להגיד, אני רוצה שהוא יהיה ככה וככה וככה, וזה לא עובר חלק, כי כשהיא מסיימת, היא אומרת, לא ביקשתי יותר מדי, זה לא מוגזם, זה משהו שקיים בכלל, ואז מתחיל להיכנס הפחד מהגיל, והאם יש בכלל עוד דברים כאלה.
איך נראה בעצם הפחד מהגיל? זאת אומרת, מה המשפטים שנאמרים? מה זה אומר כאילו בפועל? איך זה הגיע לך למעשה בתוך התהליך?
זה מתחיל מלהישמע כמו אמונה מקבילה שאומרת, אם הוא רווק והוא מעל גיל 35, אז משהו לא בסדר איתו. ואז צריך רגע שנייה, יושבת פה רווקה בת 35, היא מדהימה, ושזה לא היה התחום החזק שלה בחיים עד כה, אז למה שהוא לא יהיה כזה? וכמובן גם לא חסר גברים גרושים, נהדרים ונפלאים בגילאים האלה. אז קודם כל זה נשמע ככה, ואז זה נשמע כמו, אם הייתי 5 שנים פחות, אז היו לי הרבה יותר התאמות באפליקציה. ואז צריך לדבר על זה שאנחנו צריכים רק התאמה אחת. אנחנו לא במרוץ, אנחנו בפאזל. ובפאזל 2 חלקים צריכים להתאים. זה לא שכאילו יהיו כמה שיותר, אז יהיו, לא. ואולי החלק הכי חשוב, זה שההבנה המאוד משמעותית של מי שיושבת מולי, שלה יש את הכוח למגנט לתוך החיים שלה, גבר כמו שהיא רוצה, כמו שהיא מאמינה שמתאים לה, וכזה שמשלים את התודעה שהיא נמצאת בה. והדבר הזה אני מרגישה שבסוף זה, אחרי שעברנו את כל השלב הראשוני, כשהאישה מגיעה לנקודה הזו, היא פתאום מתחילה לראות את זה מהעולם גם. גם אם היא עכשיו יוצאת לדייט, לא לגבר האידיאלי, אבל אני תמיד קוראת לזה חזרה גנרלית. אני אומרת, את רואה, את כבר עם גבר שהוא הרבה יותר מדויק מכל גבר שיצאת איתו עד היום. כי את דייקת את זה, זה תלוי בך. כי יש המון מיקוד שליטה חיצוני כשאני סובלת ממשהו. העולם לא בעדי, אני מבוגרת מדי, זה כבר לא ישתנה, וזה חוזר על עצמו. כל פעם שיש איזשהו שבר, כל פעם שאיזשהו דייט לא מצליח, כי בסוף זה תהליך. זאת אומרת, זה לא שהדייט הראשון שנצא אליו, איך שנחזור לאפליקציה, יהיה מושלם. אבל את כבר תרגישי שאת מתנהלת אחרת. דיברת על קבלה ועל הבלבול וגברים ונשים, אנחנו רואות עכשיו את כל הסיפור על התשלום בדייטים וכל הקשקשת ברשת הזאת, ובדיוק יש לי איזושהי מתאמנת שהייתה באיזשהו דייט שבו גבר העלה את השיח הזה, ומתאמנת שלנו, האמת, ואני ממש הייתי כל כך גאה לשמוע אותה מסבירה, כי היא כבר עברה את הדרך, והיא כבר ממש בתודעת אישה, והיא יושבת שם והיא מסבירה לו, זה לא קשור לכסף, אני לא זקוקה שתשלם עליי, אני עצמאית ויכולה ומתפרנסת היטב, אני רוצה להרגיש חיזור, אני רוצה להרגיש דאגה, אני רוצה להרגיש אכפתיות, אני רוצה להרגיש שהגבר בצד השני מעוניין להעניק לי, כי איך אמרת, אם לא תמלא את הדלק, הרכב שלי לא יוכל לנסוע, וזה ההבדל. גם אותה מתאמנת בדיוק ישבה אצלי לפני נגיד 50 שנה, ואמרה לי, איך אני לא יוציא את הארנק, איך אני... זה כל כך מביך וזה כל כך לא נעים, זה שהיא מסוגלת לשבת 50 שנה מאוחר יותר ולהגיד, מגיע לי, ולא מגיע לי כי אתה צריך לשלם עליי, אנחנו עוד לא בזוגיות, יהיה לנו חשבון בנק משותף, כולנו נעבוד, הכל יהיה בסדר, אבל זה שמישהי מרגישה שמגיע לה, שמישהו יחזר אחריה, וזה שאם הוא היה בתודעת גבר, הוא היה מרגיש שזה מה שהוא רוצה לעשות, ושזה מה שייתן לו את תחושת החשיבות האמיתית, אז זה היה יכול לעבוד גם, זאת אומרת, אבל זה בעיניי הפריצות דרך שאנחנו מרגישות בתהליך, ושלצאת לדייט ולא לשאול את עצמי אחריו, מה אני עשיתי לא בסדר, אם רק הייתי אומרת לו ככה, כי אנחנו כבר לא באדפטציה, אנחנו כבר לא בלהתאים את עצמנו למה הוא רוצה לשמוע, אלא שהיא מסוגלת לחזור אליי לפגישה ולהגיד לי, תראי, הדייט לא כל כך מוצלח, ונראה לי שאני לא הטעם שלו פשוט, שאני לא, אוקיי, יכול להיות, וזהו. אבל זה לא השלכה עלייך, וזה לא אומר עלייך שום דבר, כי את צריכה להישאר מי שאת בתוך האירוע הזה.
אז מה כן בעצם היה שונה בדייטים, אחרי שככה עשיתם את העבודה, מהדייטים שלפני שהיא הגיעה אלייך, בעצם איך נראו הדייטים עכשיו? שאת אומרת שנכון שהיו כאלה שאני מבינה שעדיין הייתה בתחייה, אבל ההתייחסות לתחייה הייתה אחרת, כלומר... הייתה שם הרחקה מעצמי, לא לקחת את זה אישית, הבנה שזה בסדר, אני באה לבחור, הוא באה לבחור, אבל הדייט עם עצמם, איך בעצם נראה הדייט אחרי שהיא עברה את התהליך, מה היה שם, מה היה שונה?
אני חושבת שזה שונה בתכלית השינוי, כי זה מהכל. זה מעצם העובדה שבעבר היא הייתה זאת שמתקשרת וכותבת ונורא מנסה לייצר את הקשר, אז כבר מהשלב הראשוני, עצם ההקשבה על המודל אפילו, גם אם נגיד לא הפנמת אותו עד הסוף, אבל רק מלהקשיב ולהבין שזה לא התפקיד שלה, ושהיא לא אמורה לעשות את זה, ושרגע לתת לגבר להיות יותר אקטיבי ויותר מחזר, אז זה כבר משנה את כל התמונה, כי חוזה זוגי נוצר מהרגע הראשון, אז היא מהרגע הראשון, היא פשוט ממש הקפידה, גם שזה היה לה מאוד קשה, כי היא אמרה, טוב, אולי אני רק אכתוב לו, אולי אני רק אגיד לו, לא, גבר שרוצה, עושה, כל בסדר. אז קודם כל בכלל להיות בתחושת רגע ביטחון הזו, גם אם היא טיפה בהתחלה fake it until you make it, אבל פתאום היא רואה שבאמת כשהיא לא כותבת, הוא כותב, אז עשינו fake it until you make it, אבל ראינו שזה עובד, אז זה כבר נראה אחרת. זה להגיע לדייט, בלי לנסות למלא את החלל, ולדבר ולהרשים, זה להגיע רגע במקום קצת נשען יותר אחורה, וקצת יותר רגוע, לשאול שאלות, ממש להיות במקום שאני בודקת אם אתה מתאים לי, אז אני לא עסוקה בלהרשים אותך. זה נושא התשלום בסוף הדייט, וזה בעיקר אחרי הדייט הראשון, לדעת שאם הוא ייצור איתי קשר, אז נהדר, ואנחנו נמשיך בדרכנו ונבחן את זה עוד. זה לא למהר למגע, שהיה מאוד אופייני, כי אם אני מרצה, אז אני כמובן כבר בדייטים ראשונים כביכול מנסה לענות לגבר על משהו כביכול מבקש, על אף שאנחנו יודעות להגיד שגבר שבאמת רוצה להיקשר, צריך את הזמן להיקשר הרבה לפני שמכניסים יחסי מין לתמונה, אז אני חושבת ששם ממש ראית התנהלות שונה לחלוטין, וגם כשהיה דייטים שהם לא מאה, אבל היא הייתה במקום מאוד בטוח בעצמה מול זה. היא הצליחה בכלל לשאול את עצמה אחרי הדייט, האם לה היה כיף, האם לה היה נעים, האם היא רוצה לצאת איתו לעוד דייט, כי בעבר זה היה מובן מאליו, אם הוא רוצה לצאת איתה, היא תצא איתו, זאת אומרת, רק רגע שאני אצליח לקדם את זה, וגם להבין שזה לא אחריות שלי לקדם את זה. זו חוויה מאוד קשה, כי בסוף כולנו רוצים שליטה, על סיטואציות, וככל שהיא עשתה את זה, הצד השני הוכיח לה יותר ויותר, שאין צורך, שאם יש גבר אמיתי בצד השני, שמחובר לגבריות שלו, אז הוא יעשה את זה, הוא יכתוב ביום שאחרי, והוא יתקשר, כל עולם הדייטים ממש השתנה, והפריצת הדרך האמיתית הייתה, רגע לפני פריצת הדרך האמיתית, היינו באיזושהי פגישה כבר מתקדמת, והיא תיארה לי איזשהו גבר, שאגב התחיל איתה בחוץ ולא באפליקציה, מאוד נראה טוב ומאוד הכל ומאוד התרשמה ממנו, אבל אחרי שהיא נתנה לו את המספר, הוא נורא זגזג, יום כתב, יום לא, כמה ימים נעלם, הכל, וככה כל פעם הציע, אז אולי קפה על הדרך, אז אולי זה, וכשהיא אמרה לי ואמרתי לו, שאם הוא רוצה לצאת איתי בשמחה, אבל שיקבע בבקשה דייט כמו שצריך, בזמן כמו שצריך, ו... הבנתי שהיא בתודעת אישה. היא יודעת מה היא רוצה, היא יודעת איך היא רוצה שיתייחסו אליה, היא יודעת לבקש את זה, מה שהיא מעולם לא הייתה עושה לפני, והיא לא מנסה לרצות אף אחד. היא רגע מקשיבה לעצמה. ואני חושבת שזה היה רגע מכונן, זאת אומרת, לוותר כביכול על גבר שעונה על כל כך הרבה דברים, כי את רואה שהוא לא מתנהל כמו שהיית רוצה שהוא מתנהל, ושגם אחרי שביקשת הוא לא עשה את זה, אז פשוט לשחרר, זה בעיניי הייתה הפריצה דרך, רגע לפני הפריצה דרך האמיתית שלה.
ויש פה משהו מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדברות ככה על גבר רוצה, גבר עושה, אנחנו צריכות לזכור, ושהמאזינות שלנו יזכרו, שגברים צריך תמיד להתבונן במעשים. כלומר, המילים לא רלוונטיות, הם, באמת זה לא אומר שהם בלי כוונה, או לא היו רוצים שכך יהיה, אבל בסופו של דבר, אנחנו נבחנים על המעשים שלנו. ומי שאנחנו זה המעשים שלנו. אז גבר יכול להגיד, אני הכי מחויב והכי בעניין, ואני הכי רוצה, אבל הוא לא מתקשר, והוא פעם באף פעם כותב לך, והוא נעלם, ובכל פעם שאתם מדברים, לא, 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 אני הכי שם, אני הכי רוצה, אבל הוא לא, הוא לא בפועל, אז שתדעי שהוא לא. זאת אומרת, גבר זה לפי מעשים, נקודה. אישה זה קצת אחרת, כי אצל נשים, כעצם זה שהן אומרות, ברובן הן אוטומטיות מחויבות למילים של עצמן. עכשיו, זה לא שגברים לא מחויבים, ואנחנו באות להגיד ככה וככה, פשוט הביטוי הוא אחרת. כלומר, גבר באמת הרבה מאוד פעמים אומר, אבל המעשים הם אחרים. וזה הדבר שמאוד חשוב שניקח בחשבון, כאשר אנחנו, אגב, לא רק בתהליכי מציאת זוגיות, באופן כללי, כשאנחנו מתנהלות בעולם מול גברים, להתבונן במעשים, זה האדם.
ואולי פה רגע גם עוד איזשהו חידוד, שאנחנו מבינות את ההבדלים בין גברים ונשים, הקיימים מאוד והמהותיים מאוד, אז אנחנו מפסיקות לנסות להעניק את מה שאנחנו רוצות לקבל, או שגבר יפסיק להתנהג כמו שהוא היה רוצה שיתנהגו איתו. כי בעצם כל הסיפור הזה של להיות בתודעה הנכונה, זה להבין מה הרצונות שלי ומה הצרכים שלי, אבל גם מה הרצונות והצרכים של הצד השני. ואז קורית ההתנהלות ההרמונית האמיתית, כי המון פעמים אני הייתי רוצה שהוא יתקשר אליי יותר, אני הייתי רוצה שהוא, אבל אני לא יכולה להתנהג ככה, כי הוא זה לא מה שהוא רוצה. זאת אומרת, חלק מהתהליך, אני מרגישה המון פעמים, זה גם רגע להכיר לצד השני, על כל מה שאנחנו לומדות בקורס שלך, וכל מה שאנחנו בכלל חוקרות, ויש לנו לא מעט גורואים לתחום הזה, החל מאסתר פרל, ועוד הרבה אנשים שאנחנו מאוד מעריכות, שבאמת מלמדים אותנו על ההבדלים, וההבדלים הם מהותיים, וזה גם מהותי להקשיב להבדלים האלה, כי אז אנחנו צריכים להיות בהרמוניה אמיתית עם בן או בת הזוג שלנו, ואת רואה כל הזמן בקליניקה שהאוטומט שלנו זה רגע לעשות מה שלנו בא, אבל זה לאו דווקא מה שהצד השני צריך.
הרבה פעמים דווקא כשאנחנו עושות לשני את מה שאנחנו רוצות שהוא יעשה לנו, אז יוצא בדיוק הפוך, כי אם אני שולחת פרחים לגבר שלי וכותבת לו מלא פתקים וכל מה שהיא רוצה שהוא יעשה לי, הוא מרגיש מחנק. וכאשר הגבר עושה את זה, את מה שהוא היה רוצה, את תחושת החשיבות וההובלה, נותן את זה לאישה, היא הופכת להיות אימא. ואז בעצם בסופו של דבר אנחנו חוטאים למטרה, לכן כל אדם צריך להיות מודע לצרכים שלו ולתקשר. אז בעצם אם אנחנו ככה, היה לנו דייטים, אני מניחה שלא כולם היו מוצלחים, כמו שאת מתארת, אבל ההתייחסות אליהם וההתמודדות איתם הייתה ככה כבר במקום שאפשר להתקדם מהם ולא ללכת ברגרסיה משמעותית מתוך הכלים שהיו בתהליך. אז מה בעצם קרה? מה פריצת הדרך האמיתית?
האמיתית. ואז גולת הכותרת, שהיא באמת מאוד מרגשת אותי, כי אני חושבת שבשביל זה אנחנו בתחום הזה, בסופו של דבר. אז ממש, בקצה של זה, ממש לפני פסח היא עברה לגור עם בן זוג.
וואו.
שזה כמובן לא קרה אצלה. ואם רגע אני בכל זאת אפרט טיפה, אז התחילה לצאת עם איזשהו בחור מקסים, לאו דווקא, לא בסטטוס המשפחתי שלה, בסטטוס משפחתי אחר, וזה מבחינתה היה בסדר גמור. היה שם החיבור מאוד יפה, ודווקא החיבור התחיל ופתאום נקטע. ורק בגלל שהיא הייתה כל כך בתודעת אישה, ולא רדפה, ולא ניסתה, ולא כלום, פשוט שחררה, באמת, עם כל הקושי פשוט שחררה. זמן ממש קצר אחרי, הוא הגיע לחפש אותה, הבין את גודל הטעות ומה הוא רוצה, וגם בגלל שכך הדברים קרו, אז החוזה הזוגי היה ברור מהרגע הראשון, מי מחזר, מי לוקח אחריות, מי מוביל, וגם לא במהרה אמרה, אוקיי, אז אין שום בעיה, רגע רצתה גם לבדוק, והמשיכה להיות בתדר בוחן, והמשיכה רגע לראות שהוא לא יחזב שוב, או שלא תהיה סיטואציה לא נעימה, וממש נשארה מאוד נאמנה לעצמה, שזה אולי החלק הכי מרגש באירוע הזה, כי הוא באמת ענה, הוא ממש היה הגבר הרצוי, מה שנקרא, והם המשיכו בקשר, האמת, מאוד מהר הדברים התקרבו וקרו, הם שניהם היו מאוד בשלים, מאוד במקום הנכון, החיבור ביניהם היה נפלא, וממש לא מזמן היא הקליטה לי איזושהי הודעה, והיא אמרה, אני חושבת שהדבר שהכי לא האמנתי, זה שאפשר לקבל את כל מה שאת רוצה. ואני חושבת שזה התכלית בסוף. שכשהיא הייתה במקום שבו היא הרגישה ראויה, היא ידעה מה היא רוצה, והדבר הזה הגיע אליה, והיא לא פתאום אמרה, וואו, הגיע גבר החלומות, אז בואי עכשיו נתיישר לימין, וכל האוטומטים הישנים, לא. היא נשארה בסטנטר שלה, ונשארה בחלוקת התפקידים בין הגבר לאישה, ונתנה לו להראות שהוא שם, ולהיות נוכח ויציב, וכמו שאמר, במעשים, ובאמת במעשים, הוא באמת נשמע לי גבר נהדר, שאני מאחלת לכל אחת מהמתאמנות שלנו, זה פשוט קרה, והוא יזם גם את החיבור במגורים, והוא יזם גם, זאת אומרת, והוא עד היום לרגע זה, לוקח עליו את תפקיד החיזור וההובלה, והיא לוקחת על עצמה את התודעת אישה שהביאה לתוך הקשר הזה, ואת היכולת לקבל. עכשיו, זה לא עובר חלק, היא ממשיכה להיות בליווי, והאוטומטים הישנים צצים לפעמים, והפחדים, והפחד מנטישה, וכל פחד אחר שקיים, כי הם לא נעלמים, אבל אנחנו כל כך משתכללים בלדבר עם הפחדים, ובלנהל את האוטומטים, ואני חושבת שהיא חובה את תמונת הניצחון שלה, ותמונת החזון שלה, והיא באמת השקיעה עבורה. היא באמת עשתה דרך, גם במקומות שבהם היה קשה, גם במקומות שבהם זה היה נראה, אבל למה זה לוקח? למה זה צריך לקחת 10 חודשים? למה זה צריך לקחת? כי זה מה שהיקום החליט, אבל את לא יורדת מהשביל, עד שאת לא מגיעה לאן שאת רוצה להגיע, והיא באמת מבחינתי דוגמה מהמון סיבות, גם בגלל הגיל, גם בגלל האמונות החזקות שהיו שם, שלא משנה מה הנקודת מוצא שלך, משנה שאת מוכנה לעשות את הדרך, משנה שאת מוכנה להפנים ולתרגל ולהתאמן ולשנות התנהלות, לא את עצמך, שזה גם בעיניי דבר מאוד חשוב להבין. פחת לא באה לתהליך אימוני כדי להשתנות. אם את באה להשתנות, אז אנחנו חוטאות למטרה. באה בשביל לשנות התנהלות מסוימת שלא קידמה אותך. וזה באמת אחד מרגעי השיא, אני חושבת, בקריירה המשותפת שלנו תמיד, כשמשהו כזה קורה.
נכון, נכון. זה מאוד מאוד משמח, וזה מאוד מרגש, וזה גם מוכיח שוב, בפעם אחר פעם, את זה שמה שהיה הוא לא שיהיה. ואת המקום הזה, שבאמת הרבה מאוד נשים מגיעות אלינו, בגילי 37, 8, 9, 40, 42, ואומרות, מה יהיה שונה הפעם? למה שהפעם זה יקרה אם זה לא קרה עד עכשיו? ובאמת, לאורך כל השנים, שאני רואה את זה פעם אחרי פעם, וגם את רואה את זה פעם אחרי פעם, ברגע שהאדם משנה את התפיסות שלו, מתחבר למהות, מקבל כלים נכונים, מוכן להתמסר לתהליך, להביא פגיעות, להישען, להיות במקום של באמת, באמת, כל כולו מסור לתהליך של מציאת זוגיות, ולעצמו, לזוגיות שלו עם עצמו, הדברים פשוט קורים, לא משנה רגע, תוך כמה זמן, כי אין זמן שנכון. לכל אדם יש את תקופת הבשלות שלו, עד שהפרי בעצם ראוי למאכל. וזה ממש חשוב שאנשים יבינו שמה שהיה הוא לא שיהיה, אם אני בוחרת שזה לא מה שיהיה. זאת אומרת, כל זמן שאני אעשה אותו הדבר, אחשוב אותו דבר, אראה אותו דבר, כנראה שיהיה לי אותו הדבר. אבל once אני עושה אחרת, חושבת אחרת, מתנהלת אחרת, יהיה לי אחרת, לא משנה במה. אז רוצה ככה להגיד לך שזה היה מאוד מרגש לשמוע באמת על תהליך של מישהי שהגיעה בלי הרבה תקווה, ובתהליך היא קיבלה גם הרבה מאוד תקווה וגם כלים, ובסופו של דבר מצאה את שאהבה נפשה, וזה המתנה הגדולה ביותר שאנחנו יכולות לקבל, הרגע הזה, שזה קורה, אני חושבת שכל פעם אנחנו מתרגשות, כאילו זאת הפעם הראשונה,
ממש.
ובאמת שלא משנה רגע אם זה מתאמנת, או מתאמן של מאמנים שלי, או שלי, זה תמיד הרגע הזה, שאני מרגישה שזכיתי שוב בפייס, אבל מההתחלה, וזה הכי מרגש שיש. אז אני רוצה להגיד לך תודה, קודם כל על הדרך שלך, והשליחות, והאור שאת מביאה לעולם, וברוך השם שהרבה מאוד אנשים עוברים איתך את הדרך הזאת, ובאמת מגיעים לאן שהם רוצים להגיע. וספרי לנו איפה אנחנו יכולים לפגוש אותך.
אני אספר, אני רק רוצה להגיד גם תודה רבה לך, קודם כל שאירחת אותי, שזה היה לי נורא כיף. ודבר שני, שאני מרגישה שיש לך פשוט חלק עצום בזה שאני זוכה להפיץ את האור הזה. אז אני ממש ממש מודה לך על זה. והקליניקה שלי היא בשוהם, וכמובן שאני עובדת גם בזום, מה שנקרא בארץ ובעולם, כמו שאנחנו צוחקות. וכן, אם נגיד על זה מילה, שמאז הקורונה כבר אין שום הבדל בין פגישות שאנחנו עושות דרך המחשב או בקליניקה, והתוצאות הן אותן תוצאות, והדרך היא אותה דרך, ואיזה כיף שזה מה שאנחנו זוכות לעשות, האמת.
נכון, ואנחנו נשים קישור לאינסטגרם שלך, ויוכלו להגיע אלייך, ואני רוצה שוב להודות לך, ולהגיד לך שאני אוהבת אותך, ואני שמחה על זה שאת איתי.
גם אני.
אנחנו נתראה בפרק הבא של מדברים זוגיות מעשית, ועד אז עקבו אחריי באינסטגרם, אדר זוהר אחד, ושוטטו קצת באתר שלנו, יש שם הרבה דברים מעניינים, המרכז לזוגיות מעשית, אדר זוהר.com. מחכה לראותכם. ביי.